אני מבקש הפעם
להמשיך את ההר, להמשיך את עניין המרגלים, אבל להמשיך את עניין המרגלים עם התחברותו לפרשת קורח. בחטא המרגלים ופרשת קורח מחוברים מאוד מאוד. החיבור הראשון שלהם אני רוצה לראות מתוך הפסוקים הבאים. אנחנו נעסוק בהרחבה עוד מעט בחטא המרגלים שהיינו בו בשבת האחרונה, כי לעניות דעתי לגיבורים של פרשת קורח, אולי בסמוי, אבל יש את המקום המרכזי של חטא המרגלים. אחת הבעיות המרכזיות בחטא המרגלים, ולכן קראתי לזה חטא המרגלים האשמים, אחת הבעיות המרכזיות היא שהעונש הוא עונש אדיר. אולי העונש הכבד ביותר מכל חטאי מדבר. יום לשנה, יום לשנה, כל הדור הזה מת. מבין 20 שנה ומעלה. ויבכו העם בלילה, הוא אמרו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות, תשעה באב.
אבל כשאתה מחפש בעצם את האשמים בחטא המרגלים, אתה לא לגמרי מוצא אותם.
המרגלים מסרו עובדות, נכון? לא בצורה כל כך טובה.
העם באמת לכאורה סך הכל שמע את העובדות. אלה מנהיגיו, מה אתה רוצה ממנו?
משה רבינו אולי יותר אשם מכולם. הוא שלח את המרגלים.
ומסתבר מפרשת דברים שהוא לא שלח את המרגלים כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. למרות שאצלנו זה כתוב, שלח לך אנשים. אלא מפני שהעם פנה ואמר, נשלחה אנשים לפנינו. יש כאן חטא שברור לחלוטין שהופך את כל ההיסטוריה, שהופך את כל המציאות כולה. טכנית. הוא גורם להתמודדויות שאנחנו מתמודדים איתן כל הזמן, כל ההיסטוריה, כל הימים, היום. ואתה צריך לדעת לגעת בנקודה של החטא הזה, והיא למרות שיש פסוקים בלי סוף שעוסקים בו. יש חטאים רבים שכתובים מאוד בקיצור. החטא הזה הוא באמת כתוב באריכות, משה רבינו חוזר עליו. ונראה לפעמים שצריך להבין מהי הנקודה, מי אשם, מה עשו פה, מה קרה בדיוק. כי תיאור החטא הוא מחריד. כשהקדוש ברוך הוא מתאר למשה מה קרה, אז הוא אומר, עד אנה ינעצוני העם הזה. עד אנה לא יאמינו בי. כל העם הזה לא ייכנסו לארץ, וכל מנעתי לא יראוה. זולתי כלב ונפונה ויוצאו. ואתה עומד ומחפש בכל הפסוקים, מישהו קילל פעם חס וחלילה את הקדוש ברוך הוא שם? זה לא היה. כל מנעצי, עד אנה ינעצוני, העם בכה. תגובת העם צריכה להילמד פה, החטא צריך להילמד, וכנראה עם כל כמה שהחטא כתוב ומפורש, משהו בסיסי צריך להילמד בו לעומק עוד יותר. אני רוצה לנסות ללכת עם זה, עם הנחת היסוד הזאת, במשך כל השיעור. אני חוזר אבל על השיחה, לדעתי בפרשת קורח, נמצאת התשובה לפרשת שלח. לכן, בין פרשת שלח לקורח, אני מתחיל בדברים של שלח. אני מתחיל באמצע, בתגובה של העם, מקור אחד, בפסוקים הראשונים לפנינו בעמוד. הפסוקים האלה מופיעים, מיד אחרי שהמרגלים חוזרים, מראים למשה ולעם את הפרי, אומרים להם זבת חלב ודבש, אבל אומרים דברים קשים על העם ועל הענק וכל מה שיש שם, הנפילים והכל. כלב מנסה להסות את העם אל משה, לא לגמרי מצליח, ואז התגובה של העם, פסוק א', ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויזכו העם בלילה ההוא. אני חוזר לטענה שלי, מה לא טבעי בזה? סדר, היה צריך אמונה יותר גדולה. עומדים לפניך 10 מתוך 12 מרגלים. ומי אלה 20 שניות טיפ טיפה ריאליסטיים, כמעט ציניים. היה ברור מה יהושע יגיד. יהושע הוא נערו של משה. זה שרוף. אז אחד חזר, זה לא מיעוט. זה מיעוט של מיעוט. ומסתום מי שהכיר את כלב הוא מין טיפוס כזה. הוא ככה מחברון. הלך לחברון, חוזר לחברון, הוא כזה פרובוקה מסוכן. הרי בגיל 85 הוא יבוא ליהושע בן נון בספר יהושע ויגיד לו ככוחי אז, ככוחי עתה. לא צריך להראות כאלה בחוץ. אבל הציבור הרציני, הנורמלי, השפויים, אז מה באמת רוצים מהעם? והעם בוכה, עוד לא כתוב שהוא עשה פה שום דבר רע, בכה. על הבחייה הזאת כבר נאמר, אתם בחיתם בחייה של שינה, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. לא על הפסוקים הבאים. כאן, על הויבקו. מה אתה רוצה מהם? זה כמעט 100% של מנהיגים. על הויבקו נקבע תשעה. שהיה קשה מאוד. אנחנו נמשיך בפסוקים. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים. או במדבר הזה לומתנו. למה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרים. צריך להבין טוב טוב את הטענה. הם מדברים על עתיד הילדים. הם מדברים על טפינו. הם מדברים על נשינו. הם מדברים דברים מאוד הגיוניים. הם לא סתם אומרים פה עכשיו שהם רוצים את החציר והבצלים והשומים אשר אכלנו במצרים, את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם. זה לא סוג של טענה כזאת. הם אומרים, דווחנו על נפילים בני ענק. עכשיו אתם רוצים לשלוח לשם את יחידות המטכ"ל שלנו, בבקשה. למה ילדים? מה רוצים את זה? נשינו וטפינו יהיו לבד. יפה. כשבני גד ובני ראובן הקדימו את מקנם לטפיהם, מאוד מאוד כעסו עליהם. הנה, באים אנשים, נחמדים, עם שלם, כולנו, כל העדה, לא העם. העדה אגב, כל העדה בוכה. העדה זה התואר הכי גבוה, דיברנו על זה יותר מפעם. זה לא העם, זה לא בני ישראל, כל העדה בוכה. אולי זה הסנהדרין עצמם, אולי זה כולם. ויאמרו איש אל אחיו, ניתן מהראש ונשוב למצרים. אנחנו יודעים שבתורה הקדושה שלנו, שביטוי חוזר כמה פעמים יש לו משמעות. ויאמרו איש אל אחיו. זוכרים את הביטוי הזה? הוא מופיע אצל אחי יוסף. כל פעם. שמעון ולוי. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות הלבב. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. ויאמרו איש אל אחיו, ניתן הראש ונשוב המצרים. רש"י מברר מה זה ניתן הראש. זה המשפט הראשון שהוא לא ביטוי פסיכולוגי. נכון? הביטוי הראשון היה בכי. הביטוי השני היה למה ילדים, אנשים. עכשיו יש איזושהי תוכנית. זה לא סתם מי ייתן מותינו במצרים, מי ייתן מותינו במדבר. ניתנה ראש, זה תוכנית. ניתנה ראש. מה נעשה עכשיו? רש"י אומר ניתנה ראש כתרגומו ממני רישה. נשים עלינו מלך. זה משפט מאוד מאוד חשוב, ואי אפשר לפרש את זה אחרת פה. עכשיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, אין פירושו, אנחנו חוזרים למצרימה. אמא זה מבין יפה מאוד שכדי לחזור למצרים צריך הנהגה. מי ההנהגה? משה? אהרון? יהושע? כלב? מי? ואז הם אומרים, השיחה. לא תמיד שמים לב לזה, אבל בתוך חטא המרגלים יש ניסיון הפיכה. מפורש. ממנה עלינו רישה, ממנה עלינו מלך. ולכן רש"י אומר מיד רק בתור רבותינו, ורבותינו זל פרשו, רבותינו זל פרשו זה כבר לא הפשט עצמו, ורבותינו זל פרשו לשון עבודה זרה. ניתנה ראש, שלפעמים זה מופיע כעבודה זרה. אבל גם אז זאת הפיכה אמונית, עוד יותר קשה. אבל גם אם נלך רק על ההפיכה, אתם יודעים מה הייתי קורא לה המדינית פוליטית אפילו. העם מדבר פה עכשיו על למנות מלך וללכת אחורה. אם אני מסכם לשנייה אחת שוב פשוטם של מקראות, הכל כאן שונה מבטענות האחרות. שוב, הטענה עצמה היא מאוד מובנת. האמירה עטופה בטענה, הייתי אומר, הגיונית, מוסרית, יפה. אם היו שואלים אותי כאדם שעומד שם מן הצד, אז כלב הוא באמת לוקח הרפתקאות. זאת אחריות די בסיסית להגיד נשינו וטפינו. והתגובה של העם היא מאוד מאוד מוסרית. או הייתי אומר אפילו בלתי נשלטת, בכי. היא לא, כמו שאמרתי לפני שנייה, חציר ובצלים ושומים. במדרש תהילים הופיע פה משהו משונה, ואנחנו עסקנו בזה באריכות שיעור שלם השנה, אגב, פרשת בשלח. שנה שעברה. עסקנו בפרשת בשלח בנושא של ויותירו מן המן. דיברנו על האנשים הניסים, האנשים העברים. וראינו שכל הזמן חז"ל רואים את דתם ואווירם קשורים לאיזושהי נקודה מרכזית של חתרנים כאלה שהם לא מופיעים כנשיאים. הם לא מופיעים כמנהיגים. הם לא מופיעים בשמות של 12 המרגלים למשל. אבל הם נמצאים ככה באיזשהו מקום כל הזמן, למרות שהם יופיעו רק ואך ורק פעם אחת במקרא, והיא בפרשה שלנו, בפרשת קורח, והאמירה שלהם למרבית הפלא, למרות שהם מופיעים כחלק מהדת קורח, שכל עניינה זה בעצם לציון החלפה של ההנהגה במדבר, נכון? כך אנחנו תמיד הבנו, להחליף את למה אתם לוקחים כהונה גדולה ולמה אתם לוקחים מלוכה. הטענה של דתן ואבירם בפרשת קורח תיסוב כל עצמה סביב הנושא של ארץ ישראל. הם יאמרו את המשפט הידוע, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם ישתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, תיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלו. אלה המילים היחידות שיש לנו מנתן ואווירם. אגב, ארץ זבת חלב ודבש מופיע בפרשת שלח פעמיים, ובפרשת קורח פעמיים. זה מופיע בפרשת שלח פעם אחת על ידי המרגלים, שפותחים במשפט הזה, באנו אל הארץ, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. זה מופיע אחר כך על ידי יהושע וכלב שמנסים לתקן את הרושם שנשאו המרגלים, והם אומרים, אבל הארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, ואתה עומד תמה, הרי לא חלקו עליכם. הם אמרו לפניכם שהם ארץ זבת חלב ודבש. זה מופיע גם בקורח פעמיים על ידי דתן ואבירם. אבל תראו רק רגע, אפשר לחבוש שם זה. זה מופיע במדרש, במדרש תהילים, מדרש מופלא, שאני רוצה לטעון עוד שנייה ואני רוצה לגנוב לזה דקות בודדות מאוד, להראות עד כמה הוא פשט, הוא בכלל לא דרש. ואני יודעתי הוא הפשט הכי פשוט. קודם כל נקרא אותו. המדרש מופיע בספר תהילים, על ספר תהילים, על פרק קוף וב בתהילים, נראה את ההמשך עוד מעט. ניתן הראש, מקור שלוש, מצטט המדרש פסוק מתהילים קופה, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם, עוד מעט נראה את הפסוק. אמר רבי שמעון בר ינאי, נמנו ישראל במדבר, למנות דתן במקומו של משה, ואבירם במקומו של אהרון, שנאמר ניתן הראש ונשוב המצרימה. אז גילינו את הקנוניה, זה היה התרגיל, רצו למנות את דתן במקומו של משה ואת אבירם במקומו של אהרון. מי אמר לכם? בואו נראה את הפרק בתהילים. פרק קופם בתהילים הוא פרק שמצער את מה שקרה בעם ישראל מאז שהוא יצא ממצרים עד תקופת המדבר ועד אחרי זה עד המלוכה, דוד והקמת המלוכה. פרק קופם, פרק ארוך. הוא הולך לפי הסדר ההיסטורי, ופתאום יש שינוי מדהים בסדר ההיסטורי בפרק. הפרשנים שם מסתבכים עם זה. מקור ארבע. תראו את הפסוקים. ויחסו מים שריהם, אחד מהם לא נותר. אנחנו אומרים את הפסוק הזה כל הזמן. נכון? על מה מדובר? על קריאת ים סוף. ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. סדר לפי הסדר? שירת הים. מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. למה היינו מצפים עכשיו? לעגל. נכון? לצידים, העגל. אחר כך, אחרי העגל, אנחנו צריכים להגיע, כנראה לפי הסדר, לספסוף, למרגלים, לקורח. תראו מה קרה. והתעזו תאווה במדבר, כנראה שזה הספסוף, או משהו אחר שם, כנראה, כי תאווה זה הופיע שם. וינסו אל וישימון, ויתן להם שאלתם, וישלח רזון בנפשם. זה כבר ודאי פרשת הספסוף. נכון? הוא נתן להם מה שהם רצו, קיבלו את התאווה, שטח להם שטוח, בשר, נכון? עודנו בין שיניהם, יופי. עכשיו, למה צריך לעבור? המרגלים. ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש השם, תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכס על הדת אבירם, ותבער אש בעדתם, להבה תלהט רשעים. למה עברו? קורח. שתי שאלות. א', קורח צדיק. בכלל לא מקרא דת קורח, הוא לא מוזכר פה אפילו בטעות. דתן ואבירם. שתי פעם הזכרנו כשדיברנו על קורח. ב', מה עברתם לקורח? עכשיו תראו איך חוזרים בפסוקים הבאים, תראו מה קורה פה היסטורי. יעשו עגל בחורב, מה קרה פה? הרי זה היה בחודש השלישי במתן תורה. זה ודאי לפני כן. נכון? יעשו עגל בחורב, וישתחוו למסיכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. הדימויים בפרק ברורים לחלוטין, אי אפשר לטעות למה הכוונה. ברור שמדובר פה עכשיו על תבנית שור אוכל עשב על העגל. נכון? אז למה זה בא אחרי? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים, אמרו אלה אלוהיך ישראל, נכון? נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף, ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. כל זה היה בעגל. עכשיו פתאום עוברים למרגלים. ואם עשו בארץ חמדה, זה מעניין מאוד הניתוח של דוד המלך, לפני שעוברים את הסדר. מה היה חטא המרגלים? מה עשו בארץ חמדה? אל תספרו סיפורים. אל תגידו שנפילים בבני ענק ודמוגרפיה. מה עשו בארץ חמדה? ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו, וירגנו באוהליהם, לא שמעו לכל השם, ויצא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. ואז מה קרה? והצמדו לבעל פאור, וזה עוברים פה על ההמשך באמת, ושם כבר הדברים משם ואילך משאירי בפרק הולכים לפי הסדר. דתן ואבירם הם השמות היחידים שמופיעים. חוץ מהמנהיגים, משה, אהרון, דתן ואבירם, לא מופיעים פה כל מיני דמויות אחרות. והחטא של דתן ואבירם, לא של קורח, האישיויות האלה של דתן ואבירם, מופיעות כפתיח לכל הבעיות שמתרחשות. כל הבעיות שמתרחשות. והפתיח לעגל, והפתיח למרגלים, והפתיח למה שקורה אחר כך. יש כאן דתן ואבירם. תרצו, משה רבינו בעצמו אומר שיש לו בעיה אחרת לגמרי עם דתן ואבירם מאשר עם כל אדם אחר בעולם. הנה הפסוקים בפרשה שלנו, אנחנו בפרשת קורח, מקור 5. גומר משה רבינו לדבר עם קורח, הוא קורא לו, אומר לו שימונה בני לוי המעט מכם כי הבדיל השם, והוא מדבר איתם, ולכן הוא מסיים את המשפטים שלו עם קורח, מאוד חשוב לראות את זה בפנים, לכן אתה וכל עדתך הנועדים על השם ואהרון מהו כי תלינו עליו. כאן מסתיימת השיחה עם קורח. אילו הנושא המרכזי, אילו האיש הבעייתי בפרשת קורח היה קורח ועדתו,
לא היה לנו סיפור בליעת האדמה וקורח. כי הנה תראו את השיחה, היא מסתיימת יפה מאוד. אתם מבקשים כהונה, אתם נכנסים למחלוקת, אתם נכנסים למקום לא לכם, זה לא סיבה להרוג אותם. עכשיו הוא קורא לחבר'ה שלנו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליעב, ויאמרו לא נעלה. הנה המשפט שלהם, המעט תהיה אליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם מסתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אבי אותנו, הרי כולנו מרגישים מיד, תמיד אנחנו מדברים על זה, את ההשוואה המרושעת הזאת, בין מצרים לארץ ישראל, את הציניות בהשוואה, הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, תגיד על מצרים מה אתה רוצה, היא לא זבת חלב ודבש, היא בנילוס, יש בה הכל, היא לא זבת חלב ודבש, זה לא עניינה. זה האפיון של ארץ ישראל, זה התואר, זה שם האופי של הארץ הזה. לארץ זבת חלב ודבש מפרק א' בספר שמות עם ישראל מחכים. אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. זה הירושלים של זהב, זה ההמנון שאותו אבא העביר מאברהם יצחק ויעקב אל הילד. ולנתן ואבירם יש כיף אדיר בלשבור ובלנסס את העסק. גמרנו, אין אימון. ארץ זבת חלב ודבש, בטח שמשתמשים בביטוי, מה פתאום? אי אפשר למחוק אותו, הוא הרי בנפש. אבל נהפוך אותו לחול. נזלזל אותו. נשתמש בו גם למצרים, גם לארץ ישראל, נהזה, מצרים, זה גם טוב. אף לא אל, אבל זה עוד כלום. עכשיו העיקר, אף לא אל, הקושי הוא מה זה רלוונטי בכלל לכל הטענות של פרשת קורח. הרי קורח עוסק עכשיו בבעיות צבטיות, קורח עוסק בבעיות הנהגה, מה רלוונטי בכלל? מה אתם מכניסים פה דמגוגיה על הארץ? איך זה קשור? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אבי אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. העיני האנשים ההם, רש"י מסביר מיד העיני האנשים ההם כאילו הם אמרו על עצמם. גם אם תנקר את עינינו לא נבוא, גם אם תאיים עלינו שאם לא נבוא ותשלוט בנו ותנקר את עינינו, הרי יש לך כוח שלטון, אנחנו בזים לך. פורנו אומר יפה מאוד, העיני האנשים ההם תנקר, הוא אומר זה הביטוי שלנו, זה הסלנג שלנו, העיני האנשים תנקר. הרי אתה כל הזמן מדבר על ארץ זבת חלב ודבש, וכדי לפשפש את העם הזה, אתה אומר להם כל מיני מצוות, לקט, שכחה, פאה, כאילו הם הולכים עוד מעט להגיע לאיזה ארץ. אתה יודע שאין לך שום ארץ ושום דבר דם תחתך, זה הכל מילים, אתה מסובב אותנו. מנקר את עיני האנשים, לא את עיני. מנקר את עיני כולם, סתם דיבורים. לא מעט. זהו, חטפנו את העניין פעם אחת ולסבל. משה רבינו, אצל קורח, שמע מלחמה ברורה בו עצמו. הוא שמע מלחמה בכל רעיון הכהונה הגדולה. זה לא מילים באוויר. הוא שמע דברים מאוד מעשיים. לא מקבלים את מרותו של כהן גדול, לא מקבלים את מרותו של הנביא. הוא היה רגוע. דתן ואבירם סתם דיברו ביטויים כאלה, באמת לא נעים להגיד, אבל הם לא עשו, לא עשו, סתם. תשמעו מה עושה משה רבינו. פעם אחת יחידה בכל העולם. זה האיש שכשאמר לו הקדוש ברוך הוא הרת ממני והשמידם, אמר מכן אינה מספרך. אז מה הם חתו בהם? זה האיש שכשיאמר לו הקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו השבוע הזה בשלח, שעכשיו הוא רוצה שוב לחסל את העם, יאמר לו משה רבינו, מה יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם וכו'. דתן ואבירם לא עשו כלום. מה, פגעו בארץ? מה הם עשו? יומר אל השם, אל תפן אל מנחתם. לעולם אל תקבל אותם בתשובה. רבינו, אין אף אדם נוסף שמשה רבינו אומר עליו משפט כזה, חוץ מדתן דתן. אל תפן אל מנחתם, איך אתה אומר דבר כזה? כל התורה למדנו את האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. את האיש משה שמתפלל אל נערפה מעלה.
כל התורה למדנו איך משה רבינו מתפלל על עם ורואה את חטא העגל כדבר שצר לעבור אותו, את הכל כדבר שצר לעבור. אמרת, הם אמרו כמה מילים, לא כל כך האמנו מסור. אל תפן אל מנחתם. והמשך נראה כאילו לא קשור, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראיתי את אחד מהם. אם שינים, היינו שואלים, או שרבינו לא פעם שום טענה כלפיך, זה שאתה צריך להגן על עצמך זה קושייה. מה אתה מגן על עצמך קושי? מישהו אמר שלקחת מיום כזה? הם רק אמרו שאתה הולך עם איזו אמונה משונה, לא ממשת ממנה כלום, ואתה לא הבאת אותנו לארץ זבת חלב ודבר. ומה הם אמרו? אמרו שאתה... חכבים באמת, מה הם אמרו? לא יודע. אבל ברור לי דבר אחד, שמה שהם אמרו מהווה מבחינתו של משה סיבה ברורה להגיד יש כאן בעולם סוף סוף סוג אחד, לא סוג, שני בני אדם, יחידים בכל המקרא. שאין להם סוג. הם סכנה. ובגללם אני אומר, אם בריאה עברה השם ופצתה האדמה הפקיעה וכו' וכו'. הזמן קצר ופעם עסקנו בדתן ואווירם וקורח, ולכן אני לא חוזר לזה עכשיו. מי שיעבור על כל הפסוקים בספר דברים, שמשה רבינו חוזר למשל בפרשת עקב על כל סיפור קורח, כמו דוד המלך בתהילים, הוא לא מזכיר בכלל את קורח. הוא לא מזכיר את קורח, הוא מזכיר רק את דתן ואווירם. הוא לא מזכיר כשהוא משחזר את הסיפור ההיסטורי, הוא לא מזכיר את השם קורח, רק את דתן ואווירם. בני קורח, כמו שאנחנו יודעים, לא מת. זאת אומרת, אם בני קורח לא מתו, והקדוש ברוך הוא מילא את מה שמשה ביקש, ומשה ביקש שלא יישאר אחד מהם, אז על מי זה חל? לא על בני קורח, על דתן ואווירם. אז מי הם? הם לא מופיעים. הם לא מופיעים לא בשמות המרגלים. עם ישראל רוצה אותם בתור אלטרנטיבה למשה ואהרון. מכן הראש ונשום המצרימה. הם, לא קורח, מופיעים אצל דוד בפרק קובב כפתיח לכל החטאים שבאים אחר כך, ואתה רואה הרי שבכוונה עשו שם סדר היסטורי אחר. ואתה יכול להבין את זה, שאתה חושב שבעצם הם באמת הכותרת. כי מה שכתוב סבנית שור אוכל עשב, נו, זה אפשר לתקן, אני צריך לאכול לתקן, נכון? הרגו 3,000 איש בחטא העגל. אבל חטא העגל אפשר לתקן, בסופו של דבר כל הדורות יצטרכו לתקן. אבל נתקנים אותו. שם ואבירם צריכים איזו בריאה שעברה השם ופצה האדמה את פיה, ועם בריאה עברה השם. רש"י אומר מיד, ועם בריאה עברה השם. מה זה ועם בריאה עברה השם? פצי האדמה. רש"י אומר, אם נברא מוטב, ואם לאו, יברא גיהינום עכשיו, ולו רק להם. עם בריאה, נברא טוב, לא נברא, אז הם צריכים. הם הסיבה לבריאה. מי הם? מה קרה? מה קרה? אולי הם יסבירו לנו קצת את החלק הסמוי בחטא המרגלים. אני רוצה ברשותכם לחזור רגע לפסוקי חטא המרגלים. ואחר כך ננסה לחזור ללמוד עוד פעם את המילים שהם אמרו, כי כנראה שבתוך המילים שהם אמרו, הם אמרו את כל הבעיה. ארץ ישראל שימשה רק מעטפה במילים שלהם. ארץ זבת חלב ודבש. מעטפה של כעס, של ציניות. אבל היא לא הבעיה. יש משהו במילים שהם אמרו שהוא כנראה הבסיס. נגיע לזה. אני רוצה לחזור לחטא המרגלים ולנסות להבין שם כמה נקודות. מקור 6. כל כך אמירות שחלק מן הפסוקים. בתחילת הדרך פשוט אני רוצה לראות את הציווי ואת הביצוע. וישלח אותה משה לסור את ארץ כנען. יש פה רק פסוקים בודדים מאוד מכל הפרשה. רק כדי לגעת בנקודות עצמן. וישלח אותה משה לסור את ארץ כנען ויאמר עליהם עלו זה בנגב ועליתם את הארץ. וראיתם את הארץ, מה היא? ואת העם היושב עליה, פה אני מבקש שנשים טוב לב. מה צריך לבדוק לפי כתב המינוי שמשה רבינו נתן? אני קורא לזה כתב מינוי בכוונה. כי משה רבינו הרחיב את כתב המינוי אפילו ממה שהעם ביקש. העם ביקש לפי פרק א' בספר דברים, אין לפניכם בדף, העם ביקש, אני קורא בספר דברים פרק א', פסוק כ' ב', ותקרבון אליי כולכם, זה הופיע מיד אחרי המילים עלי רש, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך אל תירא ואל תיחר. ואז כאילו שואל השואל, אז מה פתאום מרגלים? די, עלי רש, נו זוזו. ותקרבון אליי כולכם, מתאר משה, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחברו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר. עכשיו פה הוא נשים טוב לב. מה מבקש העם? וישיבו אותנו דבר במה? א', את הדרך אשר נעלה בה, ב', ואת הערים אשר נבוא עליהם. סוף פסוק, סוף בקשה. בקשה מאוד יפה. איך בדיוק הכי טוב ללכת? אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. הוא אמר לנו על ארץ, אבל מה הדרך? ברוך הוא עכשיו מכניס אותנו לארץ, אז אנחנו צריכים להשתדל לעשות את הדרך הנכונה. יפה. את הערים אשר נבוא עליהם, בסדר. תראו מה עושה משה רבינו. הוא ראיתם פסוק י"ח את הארץ מהי, ואת העם היושב. עכשיו הוא יפרט. לגבי העם ולגבי העם. קודם לגבי העם. החזק הוא הרפא. המעט הוא עם רב. מעט או רב, אפשר לתת תשובה, זה לא קשה. מקסימום נתן תשובה מספרים, 2 מיליון. תחליט אותה, זה מעט או רב. תשובה, קשה מודיעינית, לא קשה. חזק או רפא, איך בדיוק מגדירים? כמה חזק? מה חזק או רפא? תגדיר לי. אז רש"י אומר, באמת החזק הוא הרפא, זה כותרת, ההסבר למה זה חזק ומה זה רפא יבוא בהמשך. ככה רש"י אומר מיד. ומה הארץ אשר הוא יושב בה, עוברים עכשיו לארץ, הטובה היא עם רעה. בדיוק, ארץ מבחינת גידולים, טובה או רעה, זה מובן. חקלאות, גידולים. ומה הערים אשר הוא יושב בהן נע, הבמחנים, אם במבשרים, ושוב אומה הארץ. אז למה לא פיימת מקודם? אומר רש"י, הבמחנים, אם במבשרים, זה הסבר להחזק הוא הרפא. רש"י מאוד יפה פה, אני אומר אותו בעל-פה. הוא לא מופיע בדף. רש"י אומר, איך בודקים אם עם חזק או רפא? פסיכולוגיה מעניינת מאוד, הפוך. אנחנו היינו אומרים, שחזק זה מי שיושב במבשר. ורפא זה מי שמסכן, אין לו מבשר. ככה זה בסרט. אומר רש"י הפוך. אם הם יושבים במבצרים, סימן שהם חלשים, כי הם מפחדים, הם לא סומכים על כוחם. אם הם יושבים פרובים, הם חזקים. לכן אני לא אומר לכם, חזק הוא, הגיבור הוא, כמה הוא חזק, מה עם כלי המלחמה שלו. ואנחנו הולכים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו ללכת, מה, אנחנו בודקים עכשיו מספר טנקים. אני אומר לכם משהו אחר, תבדקו מהי החוזק הנפשי שלהם. חזק הוא הרפא. יפה מאוד. אני שולח אתכם, חס וחלילה, קודש בוקו אמר הולכים לארץ, אין שם מוסיך לארץ, אני רוצה להכיר באמת בהשתדלות. לעם הזה יש אמונה שם, זה שיושב שם. הוא חזק, הוא מאמין בעצמו, או שהוא רפא, והוא סוגר את עצמו עם הנולים. אז בטח שמי שהולך מבחוץ מתפעל מאוד מהאושר של זה שנמצא מאחורי מאות מנעולים. אבל רק הוא יודע כמה שהוא בעצם מפחד כל הזמן. אז תבדקו את זה. ואז הוא חוזר לארץ, ומה הארץ השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין. לא פעם המילה הזאת, והתחזקתם. זה המוסיף הכי חשוב פה, חזק. ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביקורי הנביא. אני הולך עכשיו לעשות פסירה גדולה. כל הפרשנים אומרים מה רוצים למרגלים, הם בסך הכל אמרו מה שמשה שאל. ואני רוצה לטעון להם, יהודה, אני לא נכון, הם לא ענו בכלל על השאלה. כבר בהתחלה, בלי אפס כעזר. הם לא ענו על מה שהם נשאלו. השאלה הכי חשובה שהם נשאלו הייתה האם העם חזק. העובדה שלי לזה היא שמה שרוצה משה רבינו מהשאיפה, שואלים המרגלים עכשיו מה הלקח וההישג הנדרשים, כמו ששואלים בסוף כל סיכום תרגיל. מה צריך לעשות עם זה? אמר להם משה, זה התחזקתם. אני שולח אתכם לחיזוק. חיזוק, תתחזקו. והתחזקתם. זאת אומרת, משה רבינו כנראה חס חולצה. עכשיו אולי זה מובן למה הוא רצה לשלוח מרגלים. אמר, חיזוק. לא, איך מתחזקים? איך הוא תראו אם הם חזקים או חלשים? שרבינו ידע את התשובה יפה מאוד. הם יחזרו ויגידו במה הם יושבים, במצרים או במחנים? או, ערים גדולות, בצורות. כמה בצורות? אז הם חזקים. לא זה משהו חזקים. נפלא זה יהיה. להתחזקתם, אתם תראו כמה הם חלשים. תלכו עם אמונה קצת, ואתם חוזרים משם חזקים. הוא שולח אותם באוויר יפה, ימים, ימי ביקורי הנביא, פסטורליה. הכל מצוין, הם עוד מעט יחזרו עם האשכול, כמו בציורים. ואתה נראה אם הם עשו את מה שהם התבקשו או לא. ואני טוען שלא כשהם אמרו את המסקנות, הם היטעו. הם לא עשו את מה שהם התבקשו בכלל, אמרו. וילכו, ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל אל מדבר פרן קדישה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראו מספרי הארץ. יופי. ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. רש"י אומר, תמיד תיזהר ממישהו שבא איתך לשיחה ומתחיל בדברים יפים מדי. קודם כל, איזה יופי הארץ, וואי, באמת, זה פריה, נהדר. כל סקר, אומר רש"י, מתחיל בכמה דברי אמת, כדי שתשמע אותו עד הסוף. עכשיו מגיע מה שהם חושבים אחרי הוואי. אפס כי אז העם. שימו לב לסופרלטיבי. אני מחפש סך הכל את התשובה לשאלה, חזק או רפה. אגב, התשובה לשאלה אם הארץ שמינה או רזה ניתנה כבר, היש בעת עם עין ניתן. יש בעת, הנה העת, זה שירייה. שמינה, בטח, זבת חלב וזז. מה זה שמינה? הכי שמינה שיכול להיות בעולם. ארץ מלאה, זבת חלב וזז מסוים, לא? יש לפרי עת? יש. קיבלנו תשובות מדויקות. עכשיו אני צריך תשובה רק לשאלה נוספת אחת. חזק או רפה? נשמע בבקשה מעניין. עד העם. היושב בה. הערים בצורות גדולות מאוד, ילידי ענק ראינו אותם, עמלק יושב בארץ הנגב, חיתי, כמו ילדים בגן. חיתי, ירוסי, חיבי, אמורי יושב בארץ, הכנעני יושב על הים. חזק או רפה? תענו. אז זה מאוד חזק. אבל למה אתה לא יודע מה שזאת? אז אולי תגידו, נו, מה זה משנה אם הם השתמשו במילה או לא? עוד מעט נראה אם הם השתמשו במילה או לא. ויהס כלב את העם אל משה ויאמר, אלא נעלה וירשנו אותך כי יכול נוכל לה. יואי, תענה על מה ששאלו אותך, אמרו עמלק, אמרו חיבי, אמורי, אמרו יש בעיות, ערים בצורות גדולות, אלא נעלה, זה בסדר, נו, טוב. עכשיו הוא כנראה הצליח מאוד כלב. הוא יצבן אותם, ועכשיו תראו מה הם אומרים, סוף סוף הם מוצאים את המילה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ממנו יכול להיות ספר. נניח אפילו שממנו זה ממנו. אתם מבינים מה קרה למרגלים? אני שאלתי אתכם אם העם חזק אובייקטיבי. מה אתם אומרים? אנחנו חלשים. זה היה כתב המינוי שלכם? הרי אם הערים גדולות בצורות, פירושו שהעם רפה. עכשיו אתם מבינים למה רש"י אומר כי חזק הוא ממנו? ורש"י לא מביא פה שתי אפשרויות, רש"י מביא אפשרות אחת בלבד, הוא אומר כי חזק הוא כביכול, חזק הוא ממנו מהקדוש ברוך הוא. כאן מתגלה בעיה, לא עיתוי ולא דמוגרפיה, אמונה. אמונה בהיותכם חזקים. לא כי אתם חזקים.
אלא כי הקדוש ברוך הוא קידש.
לא ניתנה תשובה לשאלה החזק הוא הרפא, למרות שניתנה תשובה טכנית לשאלה הערים בצורות. אז מנסים קלה ויהושע לדבר, אבל הם לא מצליחים, אחרי זה עוד מעט נראה איך הם מצליחים, ויוציאו דיבת הארץ אשר קראו אותה. איך יכול להיות, כולם שואלים? אתם רוצים להגיד שהארץ קשה, מלא קטורה, למה לדבר דיבה? מוציא דיבה כתוב במשלי הוקפים. למה דיבה? למה לא צעד דיבה עליו? מה עשתה לכם הארץ? תגידו, לא צריך לעזור. למה דיבה? למה דיבה? כי נגעת בשורש, הצבנת אותנו, גילית לנו את האמת, אנחנו פשוט חסרי אמונה. ומה שגילה לנו את האמת הזאת זה הארץ. אז מתחילים להוציא את דיבתה. איך מוציאים את דיבתה? לאו דווקא כולה, לאו דווקא אלה זה בהתחלה מודבס, יכול להיות שגם היא, גם משהו אחר. יכול להיות שדיבה. דיבה זה כבר שייך למסחם אחר לגמרי. מה קרה? מה קרה להם פתאום? כלב כנראה נגע בנקודה הכי רגישה ולא הבנו בכלל מה הוא אמר. כלב אמר, לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל, שהם השתמשו במילה, לא נוכל. נוכל זה כבר שאלה של מוכנות. זה כבר לא שאלה של כבוד המודיעין. זאת כבר שאלה של מוטיבציה, של אמונה. אז פה נמצא הוויכוח. זה רק פה ושום דבר אחר.
זה נאמר בצורה מפורשת. אין ברירה אלא להוציא גם את הארץ. אז מתחילים להוציא דיבה על הארץ.
כולם אומרים, אבל המרגלים היו אנשים גדולים לפניכם. אני אומר, לא רק הם היו אנשים גדולים לפניכם. הם רק לפני ארבעה פסוקים שרו שירי ארץ זבת חלב ודבש. הם דיברו על ארץ זבת חלב ודבש. הם הראו את פריה. הם אמרו זבת חלב ודבש. מסתבר שלומר זבת חלב ודבש ולצור את הארץ ולחזור עם אשכולות הנביאים בלי שאתה מבין שכל מה שהלכת לבדוק בארץ הוא איך לממש הכי חזק את האמונה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותך בארץ הזאת ולא יכול להיות ביטוח לכלום. מסתבר שאותם אנשי ארץ זבת חלב ודבש וזה פריה יכולים תוך שתי דקות להפוך להיות מוציאי דיבת הארץ. יוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה, ונמשיך כי כאן העניין, אשר תארו אותה ויאמרו הארץ אשר עברנו ועל הטור אותה ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר היינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק, מן הנפילים, כבר אמרתם שראיתם שם בני ענק. הבנו את זה כבר, די, היינו בסיפור של הענקים. לא, זה יהיה ברור את זה. כשנגיד את זה עוד פעם, באמת איזו אחריות זה נשינו וטפינו. זה לא יפה, זה לא אחראי. עוד פעם נגיד, נפילים, בני ענק, בני ענק, נפילים, נעשה את זה עם כותרות גדולות. לא חידשתם כלום עכשיו. אבל בהתחלה אמרתם את זה, זה פירי פלאות. למה בהתחלה זה לא היה נקרא דיבה ורק עכשיו זה נקרא דיבה? הרי בהתחלה כשהם אמרו בני ענף, זה היה יעני דיווח. נכון? זה היה הדיווח. עכשיו זה כבר לא דיווח אלא דיבה. זאת אומרת, זה גם בדיווח זה היה דיבה. אבל זה היה תחת הכותרת דיווח. כי הם מסתמשים בדיוק באותו סיפור. הם לא חיפשו כלום. זה שהארץ אוכלת יושביה זה ברור, אם זה ענק ונפילים, מה הם עושים? הם שרים, זה ענק ונפילים, אוכלים. ואז זה ממשיך. ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, בני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, וכל אחד פה זוכר את הדיוך בפסוק. ונהי בעינינו, ככה דוד. נכון, חזק הוא ממנו. הם חזקים כי אנחנו חלשים. כשאנחנו היינו חגבים, כך גם היינו לעינינו. רב הזה, יהושע וכלב קוראים את בגדיהם. אתה מנסה להבין למה הם קראו את בגדיהם עכשיו. התשובה היא פשוטה. מי שאוהב את הארץ, כשהוא שומע את דיבת הארץ, הוא קורע את בגדיו. הוא לא מוכן ליישר קו לשחיקה של דיבת הארץ. הוא לא מוכן גם מסיבות טכניות לקבל דיבת הארץ. הוא קורע את בגדיו, מבחינת זה. שלא קורא את גדיו כשהוא שומע את דיבת הארץ, כנראה שמשהו חסר בעניין. אנחנו לפעמים לא מבינים שבזה נמצא היסוד של הכל. שמו את יהושע וכלב אחרי שהם קוראים את דיבת הארץ. ויאמרו אל כל הדת בני ישראל, אמור הארץ אשר עברנו בה לצור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. תזכיר לי אישי בשבת, ביטוי טוב מאוד מופיע באדם ביום השישי, ומופיע פה. טוב מאוד, אומר הרמב"ן, טוב מאוד, מה זה, אומר רבי מאיר, טוב מאוד זה הקשיים. טוב מאוד זה לא טוב פלוס. טוב מאוד זה האדם שיודע להתמודד גם עם המכלול, עם הקושי. יהושע וכלב באים ואומרים כמו האדם. תחשוב על זה שנייה אחת, והוא מודיע לעם הזה, רבותיי, העונש הוא שב-38.5 השנים הקרובות אף אחד פה לא יכנס לארץ. אנחנו ממשיכים להסתובב על אותם 100 מטר, וכל שנה פה יהיה בית קברות ענק. והוא מודיע את זה כהודעה. הוא לא יכול להתחייב להם שעוד שנה יהיה בסדר, עוד חצי שנה הכל מסתדר, תוך 3 חודשים. 40 שנה כהודעה. מבינים מה זו מנהיגות? הוא לוקח את העם ומוסיף להם משפט ואומר להם, ותפכם אשר אמרתם לבב יהיה, אתם דואגים לעתיד הילדים? אז בהחלט אנחנו נדאג לעתיד שלהם. הם יבואו שם. תארו לכם מנהיג שאומר לעם, אין לי שום דבר להבטיח לכם שאני יכול לשפר במצב ב-40 שנים אחרות. אבל אני מוביל את העסק, ואנחנו מאמינים, גם ישראל חי. 40 שנה, זה 500 קדנציות במדינת. 40 שנה, כלומר, זה לא שבקדנציה הבאה יהיה בזה. זה בדור הבא, בדור הבא, ואף אחד מפה לא יהיה שם. תחשבו מה הפירוש של זה. אף אחד פה לא ייהנה מזה. ואנחנו עכשיו, אני רוצה שנבין את העונש. אני רוצה שנבין כמה העונש קשור לחטא. אתם יודעים מה היה החטא שלכם? שלחתי אתכם לראות עם העם חזק. באתם לומר לי, ראינו ענקים, ראינו בני ענק, במבזק הזה ראינו כך, במהדורה הזאת ראינו כך, ראינו את זה, ראינו את זה, ראינו את זה, ראינו את זה, הפך. אני שאלתי אתכם, אם באמונה הכללית שלכם אפשר להמשיך קדימה. ואתם אמרתם, לא. שאלתי אתכם למה, ואמרתם כי חזק הוא ממנו. ואני יודע שהתכוונתם כי חזק הוא ממנו. אז אתם תאנשו בעונש הבא. אתם תלכו 40 שנה במדבר יום לשנה. אתם לא תיכנסו לארץ, ואתם תדעו שאתם תלמדו את הילדים שלכם את המצוות התלויות בארץ. ותגידו להם שהקשר של עם ישראל לארצו זה לא סיפור כך. זה לא עומס כאן יום לשנה, יום לשנה. תראי פלור. זה היה החטא שלכם. אתם הפכתם את כל הסיפור של ארץ ישראל לשאלה טכנית אם זה מסתדר או לא מסתדר. גם הזבת חלב ודבש מבחינתכם זו בדיחה. עכשיו מגיע לזבת חלב ודבש של יהושע וכלב. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל למור הארץ אשר עברנו ועל הטור אותה טובה הארץ, אבל היא טובה מאוד מאוד, זה לא כמו היום השלישי והרביעי וחמישי, הנה טוב. טוב מאוד, עם כל הקשיים. אבל אין עוד ארץ טובה מאוד, כמו שאין עוד ברור טוב מאוד כפני האדם. נכון? יכול להיות שאם היו שואלים אותי מראש, אז הייתי מעדיף להיברי הריח. ואז לא היה לי יצר הרע ויצר הטוב וצרות וכאבים ושאלות. אבל טוב מאוד זה אדם. יכול להיות שהיו הרבה ארצות אפשריות עדיפות. תמיד אנחנו חושבים ככה. אבל טובה מאוד יש לך. ומאוד זה עם כל המאודיות של זה ועם כל הקושי של זה. עם כל ההבנה שארץ ישראל ועם ישראל לא יכולים בכלל ללכת בנפרד. אם פסוק ח' אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אתם לא בארץ ישראל מורדים אלא בחפץ בנו השם. זה מורה את מפורש יהושע וכלב. אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, זה באמת לא פרלמנטרי הביטוי, כי לחמנו הם פירושו, נאכל אותם כלחם, אומר רש"י. בעצם זה כן פרלמנטרי. כי לחמנו הם, תרצילם מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. וכאן לעניות דעתי נמצא ההבדל הגדול. מוריי ורבותיי, המרגלים היו גדולי ישראל. הם לא ידעו קודש בורגו, הם ידעו. ואני רוצה לומר משפט חריף. השאלה אם השם היה איתם, או לא היה איתם. השם איתנו פירושו, אני דבק בו. השם איתנו פירושו, אף אחד לא יוכל לקחת את זה. מה זה בדבק באשתו והיו לבשר אחד? פתחנו היום בשמחה. מה זה דביקות בשם? מה זה השם איתנו? סוף הפרשה, בסוף פרשת שלח, אנחנו מגיעים לפסוקים של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, והם כל כך מכירים לנו את תחילת הפרשה של ויתורו. אומר שם הרמב״ם, מה זה ולא תטורו? אומר הרמב״ם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לעניות דעתי, לפני שאני אומר את הרמב״ם, לעניות דעתי, אין מצווה. אין מצווה קשה יותר בעולם ממצווה ולא תטורו. היא הרבה יותר קשה אפילו מלא תחמוד. כי לא תחמוד פירושו ספציפית, אשת רעך. אדם יכול איכשהו לעשות איזשהו סוויץ' ולהחליט, זהו, זה לא מוסרי, זה הרע שלי. זה לא יפה. לא תטורו אומר, אסור לך לטור, כמו תייר, אחרי מחשבת העין. אסור לך להסתכל. בלתי אפשרי. איך אתה יכול לדרוש את זה? זה לא תטור אחרי עיניכם. ולא תטור אחרי לבבכם, אומרים חזק, זה מחשבת אפיקור. אתה לא יכולה להתגנב במחשבה כזאת? אתה לא מחנך אותי בדרך כלל שהפוך, אני אשאל שאלות ואני תשובות? מה זה ולא תטור? זה לא תעשה, כל מוני המצוות מונים אותו כלא תעשה. כותב מוריי ורבותיי הרמב״ם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, רמב״ם. והרמב״ם בספר המצוות, אני יודעתי את הרמב״ם הזה, לא היו מכניסים להרבה מקומות שלומדים רמב״ם. מר הרמב״ם, זה דווקא הוא, הוא שציוונו. לא תטורו אחרי לבבכם, הוא מדבר קודם כל. לפני אחרי עיניכם. ושוב, הלב זה השכל. זה המחשבת האמונה. ולא תטורו, כל כך קשה להבין את זה לנו. אנשים שבאמת ברוך השם חושבים ותרים במחשבותיהם גם לחיוב. אומר הרמב״ם, ולא תטורו אחרי לבבכם, הוא שנצטווינו שנקצר את שכלנו. ולרמב״ם היה שכל מאוד רחב. הרב קפח בתרגום שלו לא יכול לסבול את נקצר את שכלנו, אז הוא עשה את זה קצת יותר עדין. הוא קבע, הוא שציוונו, שנגביל את שכלנו. שמחת אני, עכשיו רגוע לנו כבר. אני אף פעם הבנתי איך אפשר לצוות על זה, וכשלמדתי את ברמב״ם בהתחלה, אז זה הפך לבחינתי לדבר עוד הרבה יותר, זה מגזירת הכתוב, זה לא מציאותי, זה לא מובן לך. כשאני אומר שלא תחמוד אשת רעיך, זה מובן מסוים, אז זה לא כדי להבין את טעם הכתוב, אלא כדי לדעת איך לעבוד על זה. ואני קשה. אז תעבוד על זה דרך זה שתקבע שמוסרית, אתה לא יכול, כמו לא תחמוד בית רעיך. תעבוד דרך זה שאתה יודע שיש משהו שלך ומשהו לא... אני הבנתי. בסדר. תעבוד על המידה הזאת, שאתה לא צריך כל דבר שמישהו אחר, הבנתי. אבל איך לא תטור? אומר הרמב״ם, נקצר את שכלנו, הוא לא רוצה להגיד כמה זה קשה לה. אני יודע שהוא רוצה להגיד משהו אחר לגמרי. וכאן נמצאת הנקודה שאני רוצה לומר. אדם צר באופן טבעי, בלי סוף, בכל מיני דברים. הוא צר. זה דבר טבעי באדם. ולא תטור אחרי עיניכם, אנחנו יודעים. זה גם המצווה הכי קשה, למי דתי גם הכי מתסכל. כי כל כך קשה להתגבר על ציור העיניים. אבל ציור, אגב, זו מילה כל כך חכמה. כי מה זה ציור? ציור זה להיות תייר. למה אדם בעצם צר אחרי עיניו? הוא בחור מסוים. אבל כמו תייר, הוא לא הולך להשתקע שם חס וחלילה. זה רק קפיצה לעשר שניות. הוא גולש וחזר לו. לדקה וחזרה. זה לא ממש צור. והנה הוא שוב פה, תכף אשוב. האומר תכף אשוב, תכף אשוב, שם. וזה ההיגיון, זה פסיכולוגיה מאוד מאוד מובנת, שהפסוק קורא לזה לא תטור, הוא אומר בדיוק את האמת שלה. אנחנו צרים, אני באמת, אין לי אבא מינה למשהו יותר. אבל הציור מכניס אותי עוד ועוד ועוד, אני יודע. אומר הרמב״ם, אני אלמד אותך מה עושים. גם האדם הפתוח ביותר בעולם, כשיש משהו שהוא דבק בו, הוא לא יהיה מוכן שהדבר הזה, שהוא רק שלו, יהיה נושא לאופציות בסימפוזיון. זה למשל בדבק באשתו. אם עוד נשאר קצת דביקות בעולם, דביקות אומרת שיש דברים שאתה לא תהיה מוכן לפתיחות. כי זה לא נקרא פתיחות. אתה בפירוש תראה בפגיעה באשתך, בדבר שאתה דבק בו, בגידה. אתה לא תראה בזה פתיחות מעניינת של אופן. מה שאתה כן תראה בדברים שאתה לא דבק בהם. ואתם הדביקים באשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אם אתה דבק בשם, זאת אומרת, והשם איתנו. אז לחמנו הם שר סילם. אם אתה לא דבק בשם, אז אתה נורא מתוסכל. כי אתה גם דתי נזכן, וגם יודע הכל. ויש קודש ברוך הוא. איזה מצרה? חצי מצרה לפעמים. שקוראים בתורה. אבל מוכרחים הרי להיות גם ריאלי. יש חלק בפרשה, בתפילה, יש גם הרי עיתון של סוף שבוע, זה לא, יש גם דברים מציאותיים, זה צריך להיות מציאותי. זה לא נקרא השם איתנו. זה לא נקרא דביקות. הרמב״ם אומר, אדם שאין לו דבר שבו הוא יודע שבזה אני מקצר את שכלי, הוא אדם מומלל, כי אין משהו שהוא דבק בו. זה כל כך חשוב לשמוע את זה מהרמב״ם, מאבי השכל של העולם. בא הרמב״ם ואומר לנו, הסבל הכי נורא של חברה הוא לא שהיא לא יודעת. זה לא שחסר לה מידע. שחסר לה עוד מחשב אישי לכל אחד. שהיא לא יודעת איך לקצר את השכל במקומות מסוימים. זה הכי. שהיא לא יודעת שבזה לא נוגעים. שזה כבדות. שעל זה אף אחד לא ידבר אף פעם. שאף אחד לא יעיז לדבר. כי זה שלי. זה אמא שלי. זה הכל לשבור. זה הילד שלי. ואין דתן ואווירם ואומרים, כן, בטח שארץ ישראל היא זבת חלב ודבש. מה אתם חושבים? שהם חושבים שהם יכולים להוציא את זה מהעם הזה? העם הזה ינק ארץ זבת חלב ודבש. הם יודעים. אז מה עושים? אומרים, כן, זבת חלב ודבש. זה יכול להיות עוד אחד זבת חלב ודבש, יכול להיות שתיים, יכול להיות לפעמים כן, לפעמים לא. גם זה נמצא באופציות המקשים. נדון בזה. על הכל אפשר. אין שום דבר שלא עולה לשם. אפשר לדבר על הכל, אפשר לדבר על הבית, אפשר לדבר על אמא, אפשר לדבר על הילד, אפשר לדבר על הכל. הרמב״ם, אין לך אדם אומלל יותר מאדם שאין לו לא. שאין לו דבק. אתם יודעים מה זאת דביקות? ורות דווקא בה, דביקות פירושו, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תלכי אלך, שם אמות, שם אקבר, זאת דביקות. מילימטר פחות מזה, זאת לא דביקות. זאת ההגדרה לדביקות. וזאת שאלת חטא מרגע. השם איתנו או לא? לי אין ספק שהעם שמנסה עכשיו לרגום באבנים את יהושע וכלב, רוצה לרגום אותם באבנים, כי הם אמרו דוגרי את המשוואה הזאת. כי הם אמרו, אך בה השם אל תמרודו. והעם מאוד כעס, ואמר, למה אתם מדברים בצורה כזאת? למה זה נקרא מרידה בהשם? איך אתם יודעים להגיד שכל העשרה האחרים הם עובדים בהשם? פת אמת אומר שיכול להיות שחרר הרצון של המרגלים היה דווקא רצון של צדיק, כי את ישראל יהיה קשה מבחינת מצוות עכשיו והכל, נפתח עכשיו קצת את הקהילה. חשוב דבר אחד, אם אתה דבק בשם, מבחן הדבקות שלך בא לידי ביטוי יותר מכל דבר אחר בהבנת הקשר של ארץ ישראל. דתן ואבירם לא מופיעים כי הם לא מנהיגים. הם לא מנהיגים כי הם חכמים. הם לא מנהיגים, הם נותנים לקורח להנהיג. הם אף פעם לא מנהיגים. אבל הם מסוכנים כי הם מחלחלים והם גורמים לאווירה מסוימת. לאט לאט כולנו מיישרים או מעקמים קו לאווירה הזאת. הם גורמים לאווירה שהכל אפשר. אתם רוצים לדעת איך אפשר להגיע לאווירה הזאת? בואו נחזור לפסוקים שלהם במקור 5. ואז תראו כמה זה פשוט. נחזור שנייה לפסוקים שלהם. מקור 5, פסוק י"ג. עכשיו תעזבו את ארץ זבת חלב ודבש, אבל תראו כמה זה הולך פה ביחד בפסוקים. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, יש פה הכל. חסר פה רק דבר אחד. שמעתם על הקודש בורך הוא דעת העם לאווירה? היה לכם בלקסיקון פעם? אני העליתי אתכם לארץ מכאן. אני הולך להביא אתכם אל הארץ. זה יהיה פעם כוח, זה יהיה פעם מישהו אחר. אני דיה שם דעת העם לאווירה. מהר"ן מפראג אומר בגבורות השם, מכיוון שברא הקודש בורך הוא משה ואהרון, ברא להם שני מתנגדים בעצם, וקרא שמותם דתן ואבירם. הם המוקש הקבוע שכל פעם בא לעשות את אותה בדיקה. ואגב, שימו לב, בפילי פלאות, איך הביטוי המעט כי האליתנו מארץ מצרים, שמה האליתנו? להמיתנו במדבר. ביטוי הזה הופיע פעם אחת, רק עוד פעם אחת, בכל התנ"ך כולו. זאת הפעם היחידה הנוספת שמשה רבינו כמעט מתפרץ, לא עד כדי כך. מקור שבע, מיד אחרי קריאת ים סוף. אתם זוכרים שדתן ואבירם הופיעו מיד אחרי קריאת הים ולא הבנו למה? הנה עכשיו תקבלו תשובה למה, זה פילי פלאות. ויצאו כל הדעת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם ויחנו ברפידים. ואין מים לשתותם. וירא העם ממשה ויאמרו תנה לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה מה תריבון עמדי? מה תנסו את השם? מה אתם אומרים תנו לנו? מה זה אני? הקדוש ברוך הוא. ויתמה שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת נקניי בצמא? זה הדאגה לילדים. למה זה העליתנו להעמיד אותי? מה קרה שם בעקבות זה? רפידים. מה קרה ברפידים? מי מגיע לשם? המלך. למה? כי העם רצה לבדוק מה? היש השם בקרבנו עם עין. השם איתנו או השם לא איתנו? בעל הטור, מקור שמונה. הטור. רבי יעקב ורבי אשר. בנו של הראש, העליתנו. תשמעו את ההערה שלו, לפעמים לא רואים את ההערות שלו. בית במסורה, פעמיים בכל המסורה מופיע בהעליתנו. די, כאן, כאן זה בפרשת בשלח, בשמות, ואידך, המעט כי העליתנו במחלוקתו של קורח. מי אמר את זה שם? אתם אבירם? תקשיבו לו. לומר, שאותם עצמם הם שדיברו כאן. הם מבינים את דתן ואבירם. זו אידיאולוגיה. זו אידיאולוגיה שלימה, רציתי להגיד של כפירה, אני חוזר בי, של מאמינים בעצמם. זו אידיאולוגיה מפוצחת, שמתחילה מהשנייה של ים סוף. פעם הזכרתי יונתן בן עוזיאל, שאומר עוד דבר הרבה יותר חמור. שיוצאים בני ישראל ופרעו רואה שהם הולכים לכיוון הים, אז כתוב ואמר פרעו לבני ישראל, זוכרים? נבוכים הם בארץ. איך הוא אמר לבני ישראל? לבני ישראל בים. אז מה הוא אמר לבני ישראל? אז מיד מסבירים הפרשנים ואמר פרעו על בני ישראל, הוא אמר לעמו. תרגם יונתן בן עוזיאל במקום, ואמר פרעו להן הוטרן וישתיירו מבני ישראל במצרים, ואם הוא דתן ואבירם. יש כאלה שתמיד יודעים איפה הם יצחקים. עם ישראל יצא עכשיו למדבר כולם יחד. ואמר פרעה לבני ישראל, היו לו שם, שניים תמיד היו. למה העליתנו להמית? כמה זה נשמע חזק, וכמה מוסרי נשינו, טפינו, אותי ואת בניי, איזה יום. ומול זה מה אתם אומרים? דיבורים, השם, אמונה, אחריות איפה. זוכר? בסדר, חינוך.
זכרתי בדור הזה. יום לשנה, יום לשנה. עם ישראל יכול לרשת את ארץ ישראל רק אם הוא מבין. טובה הארץ מאוד מאוד, וזה יכול לקחת גם עובד. איש לא התחייב, ושלושה חודשים הוא עשרה. יש גם תשובה לגורות הזה. כל הלילה לאדם. תן בכי, תן בכייה של כמעט. יש דרך אחת של כמעט. לחזור ולבנות את הבית. לחזור ולהגיד את האמת. לחזור אל הקודש ולבנות אותו. אותו הלילה אתם בעצם פתחתם את האפשרות לזה שבית השם ואתם יכולים לא ללכת ביחד. כשתחזרו ותבינו שזה לא יכול לקרות, רק אז תוכל להיות תשובה לחברו. נתן ואבירם, עליהם אמרו בני ישראל, ניתנה ראש ונשוב המצרים. אם פתאום אמרו, ממנה עלינו מלך אחר, שיש לו קונספציה אחרת, שיש לו גישה אחרת. אתם זוכרים איך רש"י פתח את הדיבור הראשון שלו, ובו אנחנו נחמוד שוב. ניתנה ראש ונשוב המצרים, נמנה עלינו מלך ורבותינו פרשו, לשון עבודה זרה, זה אותו דבר. זאת העבודה הזרה. מה, אתם באמת חושבים שהעם הזה אמר, נמנה לנו מלך, ניקח את העגל מהסיפור של שלשום, והוא יוביל אותם? לא הבין את הטעות שלו. נמנה עלינו מלך, פה נמנה עלינו עבודה זרה כזאת. קונספציה כזאת, שהשם לא כל הזמן איתנו, שאפשר קצת להשתחרר ממנו, שאפשר קצת להירגע, לא כל הזמן חייבים להיות. נדמה לי שהפרשה הזאת של דתן ואבירם ושל התיקון ושל החטא ושוב של התיקון כוחה יפה כל יום ויום מחדש. בימים שלנו, במחאה יפה 77. ערב טוב.